עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שעה שנייה המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נתי שולמן. אנחנו גם בשעה הזו נמשיך, ככל אם יהיו עדכונים, אז ככל הנצרך נביא אותם כמובן לכאן. בתוך כך הקבינט המצומצם סיים לפני שעה קלה עוד ישיבה, בסופה לא נמסרו איזה שמודעות מיוחדות, אבל על פי הדברים אנחנו כבר רואים ושומעים גם את שר הביטחון היום מבקר בבסיס חיל האוויר ואומר כי הכניסה הקרקעית היא השלב הבא אחרי הקטישה מן האוויר, מן הסתם מה שכולנו מבינים. אבל כל יום שחולף חיל האוויר ממשיך לפגוע בעוד ועוד מטרות, כך הוא אומר, בלב רצועת עזה, ומה שיקל על הכוחות, כוחות החי"ר, כוחות הקרקע, שיכנסו אחר כך לתוך רצועת עזה. במקביל גם הטיפול בעורף נמשך, לא תמיד בקלות, הרבה מאוד טענות ותלונות עדיין, נכון לעכשיו שבועיים אחרי האסון, של תושבים מהדרום, על בירוקרטיה כמעט בכל דבר, בירוקרטיה מתמשכת, למעט הביטוח לאומי, שהוא הגוף שעובד יחסית יעיל בתקופה הזו, אבל הרבה מאוד גופים גורמים לאזרחים להיכנס לבירוקרטיות, ומבקשים מתושבים שאין להם בית, כי הבית שלהם או הופגז, או שאין להם ממד, והם גרים בעוטף ממש, גרים באשקלון, גרים ביישובי העוטף, והמדינה, במקום להושיט להם יד בקלות ולתת להם עכשיו פתרונות, מעמידה אותם שוב בפני בירוקרטיות ובפני כל מיני התלבטויות ושאלות. ומי מממן ומי אחראי ומי עושה. וזה אחרי שנים של הבטחות. כן, בואו נבין, גם אנחנו המאזינים במרכז הארץ צריכים להבין את הסיטואציה שבה נמצא קשיש, גר באשקלון. משפחה, לאו דווקא קשיש, שנמצאים באשקלון בדירה שאין לה אפילו ממד. והמדינה הבטיחה להם שנים, שנים, כן, אוטוטו יהיה תקציב, עוד, הנה, עוד שנה, בתקציב הבא, בממשלה הבא, בקדנציה הבא, ולא קורה שום דבר, ומגיעה מלחמה מהסוג הזה. אומרת המשפחה, אוקיי, אני רוצה להתפנות, ואז האפשרויות דלות, והבירוקרטיה מעמיסה עליהם. לא פשוט, לא פשוט העניין הזה, ואני קורא מכאן לכל השרים, שרי ש"ס שמאזינים לנו, שרי הליכוד, הציונות הדתית, כל שר במשמרת שלו, בתפקיד שלו, הסיפור הוא הבירוקרטיה, בירוקרטיה. הכסף נמצא, הרצון נמצא, אף אחד לא מתרשל בעבודתו, אנחנו לא חלילה מאשימים מישהו שהוא במזיד, רוצה להתעלל במישהו, חלילה. יש פשוט מה לעשות, המדינה מסורבלת מאוד, התפסים והניירת ומס רכוש ושמי ונראה ונחיה. טוב, הנה, בדיוק נמצא איתנו על הקו וראש עיריית אשקלון, תומר גלם, שלום לך, ערב טוב.
שלום וברכה.
מה עושים, קודם כל? עזוב רגע מה איתכם ומה שלומכם, אנחנו מצליחים להבין גם בלי שתתאר לנו מה שלומכם. מה אנחנו, תושבי המרכז, יכולים לסייע ולעזור לכם באשקלון, להיות יותר רגועים, לישון הלילה יותר בשקט, למצוא את הפתרונות למה שאתם צריכים?
אבי, את מה שיכלנו לעשות בכוחות עצמנו, אנחנו עושים, נמשיך לעשות. וגם בפרעה של תרומות של הרבה אנשים טובים שבאים לעבור בדרך. הבעיה הגדולה היא שממשלת ישראל כנראה עוד לא מבינה שגם החזית וגם העורף בלחימה. ולא נותנים את הכלים כדי להתמודד, ולא רק שלא נותנים את הכלים, גם יוצרים נזקים מאוד מאוד חמורים ברמה ההסברתית. ואני אפרט. ביום חמישי האחרון, אחרי צעקות שצעק ראש העיר, במלחמות לא פשוטות עם כל משרדי הממשלה, סוף סוף החליטו שמעבירים 160 מיליון שקלים לטובת פינוי תושבים, ואני מציין שאין להם מיגון, וסוציו-אקונומי של אנשים נחיים ומגבלויות. אוקיי, קיבלנו את הבשורה, לאחר שקיבלנו את הבשורה, אמרו שהכסף יעבור דרך משרד התיירות, אנחנו נקים אצלנו מנהלת שתבנה את האפשרות של איך מוציאים את אותם 25 אלף תושבים בפעימה הראשונה. התחלנו לעבוד בצורה אינטנסיבית, בנינו תוכנית ביום ראשון, העברנו את השמות למשרד התיירות, והתחלנו להתחיל את התהליך בשבת בצהריים, קורא לנו שר הביטחון להערכת מצב, ומשם אני מבין שהם מתחילים למסמס את ההחלטה, וטוענים שמעבירים את החדרים לטובת הצפון, כי את הצפון חייב לפנות, ומצד אחד שר הביטחון אומר שזה לא הוא מקבל את ההחלטה, והאחרים אומרים שהם כן מקבלים את ההחלטה רחל. מבחן התוצאה שאני מנסה להוציא אותם ביום ראשון בבוקר, כמו שסיכמנו, אני מקבל ברקסים מכל הגורמים המקצועיים, כדי שאי אפשר להוציא אותם, ומתחילים לתת לי סיפורים שהתחילו וארגנו לי 300 חדרים, שתבין שהסדר גודל של היציאה הראשונה מדובר ב-12,000 חדרים. 300 חדרים לא נותנים לי מענה לכלום, ההפך רק גורמים לתסיסה משמעותית בציבור.
כן, למה זה כן ואני לא?
כן, כן, כי אפשר לעשות, זה לא, זה אפילו לא 2% מה-100%. ולכן גם היום אני לא, קודם כל התושבים שביטוקים.
אז תומר, רגע, בוא נהיה רגע ריאליים וננסה להבין.
אני מבין את הקעת שלהם, מאבין.
כן.
אבל אני לא ארפה, אני לא ארפה. אוכלת היד של המדינה וההתנהלות שלהם מול הרשויות, ובפרט מול העיר אשקלון, היא לא קו החסר בצורה מטורפת. כרגע קיימתי דיון עם כל הבכירים באוצר, אני אפילו לא הסכמתי ללכת אליהם, הם באו לפה כדי שהבינו את הסיטואציה של מה קורה פה בכלל בעיר אשקלון. העיר אשקלון במלחמה. ובמלחמה, צריך להתנהג פה במלחמה. ואמרתי להם, אם אין לכם את האפשרות, ואתם לא אין לכם חדרים לתת, תנו להם פיצוי כספי, שכל אחד ינסה, ילך למשפחה, ילך לחברים, משהו שלפחות ייתן מענה חלקי, לא ב-100%, אז לפחות ב-60% או ב-1% מכלל...
איזשהו סכום כספי שבן אדם יוכל להתנהל בו מחוץ לביתו, מחוץ לשגרה.
נכון, נכון, אתה, רק כדי לסבך את האוזן, וגם שר הפנים, שמעתי אותו, מתעדר בזה של רעיון של עיר האוהלים, ניסינו לבנות כל מיני אפשרויות כדי לתת מענה, אבל אתה גם שם לא יכול להתקן את התושבים שלך, ולשים אותם במתגן שגם אחר מחרתיים הם בלי מיגון, ומזג אוויר שהוא לא צפוי. זה לא פתרון, זה לא פתרון.
האם הבעיה היא, ואני מנסה רגע להבין, האם הבעיה של המדינה זה שאין לה יותר חדרי רוח, כלומר לא עניין של כסף, לא עניין של רצון, אלא פשוט אין טכנית, אין פיזית במדינה עוד חדרי רוח?
טכנית נכון לעכשיו אין חדרי רוח. ומה שיש, משאירים אותם לצורך העניין, גם רחל וגם כל הגורמים הרלוונטיים, משאירים למקרה של פגיעות ישירות והרס רב, שיצטרכו להעביר את התושבים בצורה כזו או אחרת. אתה מבין? זה המסגרת שאנחנו נמצאים בה. אבל עכשיו אני אומר, גם אם אתם לא נותנים, תראו איזה פיצוי, משהו שיכולו לתת, להתנהל. אני היום סגרתם בעיר אשקלון שלושה, שכמעט כבר אנחנו ביום ה-16 לנחימה, ועד עכשיו, שתבין, משרד הפנים העביר לי 2 מיליון שקל, שעלות יום לחימה שהביאו עוד 2.8, הם באים ומספרים סיפורים,
עבר לך את החצי יום הראשון. תגיד לי, כמה תושבים גרים היום באשקלון בלי ממד תקני בבית?
היום אנחנו מדברים על סדר גודל של 60,000 תושבים שגרים ללא מיגון, או זמן הגעה שהוא לא סביר להגיע למרחב מוגן.
כן, או מקלטים ציבוריים רחוקים שהם לא רלוונטיים.
כן.
מתוך התושבים האלה, כמה להערכתך נשארו בעיר?
אני מעריך שבמספרים יצאו משהו כמו 30-40% בכוחות עצמם. ועדיין הפערים הם מאוד גדולים. זה לא אלה שהאוכלוסייה המוחלשת לא יכולה לצאת בכוחות עצמה. היא לא יודעת לשלם לבית מלון ולצאת בכוחות עצמה. וגם אוכלוסייה חזקה, גם היא תצטרך לקבל מענה בהמשך. גם אם בסופו של דבר, זה לא בנק של כסף שהוא לא נגמר. והמדינה, אני אומר, כאילו, אתם מתעסקים איתי כמו איזה גרושניקים. בעוד 50,000, בעוד 50 מיליון, בעוד 60 מיליון. אנחנו במלחמה, תפסיקו לעשות את החשבונות, תשחררו מה שצריך לשחרר, כדי לתת את המענה שלפחות אם המדינה לא נותנת אותו, שאין לו תקציב, שהוא סביר.
מילא את אותה עלות שהיו משלמים לבתי מלון, אם היו כאלה, לאותם אזרחים, במילא המדינה הייתה מממנת את זה, אז לפחות את העלות הזו כבר רטרואקטיבית היה צריך לתת לתושבים.
נכון, אתה יודע, אני לא יודע אם כן הייתה מממנת או לא, אבל מבחן התוצאה, שכרגע לא עוברים תקציב, אני מעל 31 מיליון שקל, רק בנושא של הזנה, בערכות הפגה, ואנשים שמתנדבים ותורמים, שבאים ועוברים, ועובדי ראייה. ואתה יודע, ובכל זאת, התקשורת גם עושה את שלה, ומנסה להליט את השטח על הרשות, הרשות עושה עבודה מדהימה. אני מבין את אותם תושבות ותושבים שתועקים, ומשווים...
כן, אבל גם אין לך כלים כראש עיר, אתה לא המדינה, אין לך כלים, אתה...
אז לצערי, זה המצב, אני גם עכשיו בדרכי, לא עוד ערוצי התקשורת, כדי ללחוץ בצורה אינטנסיבית כדי שיוכלו לקבל את המענה. הם נמצאים, בסופו של דבר לא מדברים על תוכניות הפגה, אנחנו מדברים על צמצום הסיכונים, ותזכרו את מה שאני אומר לכם גם בשידור, כי אתם, וצערי גם תקשיבו לי וגם אחרי, לצמצם את רמת הסיכונים של פגיעה בתושבים שלי. ולכן הם צריכים לעשות הכל, בלי חשבונות מטופשים, ולתת את הכלים כדי להביא את זה לביטוי. אין לכם את הכלים, לפחות אולי את התקציב, שיוכלו לשרוד. סגרתם שכבר 16 ימים את התושבים בבית, אוכלוסיות מוחלשות, אבל שהרשות מביאה אוכל, מביאה כדורים, היא בקשר עם ה-75 ו-65 פלוס טלפונית עם מוקד מיוחד שהבאנו לידי ביטוי. אבל עדיין, צריך לתת את הכלים כדי להתמודד עם הדברים האלה.
תומר גלאמר, ראש עיריית אשקלון, אנחנו איתכם. ומפה אני גם קורא למאזיננו במרכז הארץ, אם יש לכם דירות ריקות, דירות להשכרה, יכולים לארח כל מיני רעיונות, פתרונות, אתם יכולים לחייג ישירות לעיריית אשקלון, להגיד להם שלום, אני גר בבני ברק, בתל אביב, בירושלים, פתח תקווה, יש לי פה דירת שני חדרים, שלושה חדרים, הם ימצאו כבר את מי להביא ולסייע ולעזור, יש שם קשישים, יש שם אנשים באמת מבוגרים, אנשים במצוקה, אנשים נחים, חולים, אנשים שזקוקים לקחת כדורים והם תחת התקפת טילים יומיומית כל היום. אנחנו שומעים את האזעקות באשקלון, אז גם זה מצווה גדולה בתקופה הזו לעזור אחד לשני. תומר, בשורות טובות, תודה רבה לך. תודה, אמן. עכשיו אנחנו לעוד אחד באמת מ... הסיפורים הבלתי נתפסים של המלחמה הקשה הזו בשעות הראשונות של הטבח הנורא, וראינו שם גיבורים שלחמו עד טיפת דמם האחרונה, ובתוך כדי טיפת דמם האחרונה, בסיפורים שפשוט לא יאמנו, אי אפשר להסביר אותם ולתאר אותם, אבל מאחורי הסיפורים האלה יש בחורים צעירים, יש אנשים, יש שמות, ואחד מהם הוא הקדוש החייל שי פיטוסי, שם יקום דמו, עם סיפור יוצא דופן על קו הטלפון. אבא של שי, איציק, שיהיה בשורות טובות. איציק, מה שלומכם?
ערב טוב לכולם. ברוך השם.
קודם כל, האמונה שאתם מחדירים בתקופה הזו בכלי התקשורת, לציבור, לעם, המסרים, זה בלי קשר, אתה יודע, זה... העם כל כך זקוק לנחמה ולחיזוקים, וזה בא מכם, דווקא עם כל הסיפור וההיסטוריה וגוש קטיף והכל, זה באמת, אני חושב, אחת המצוות הגדולות שאפשר לעשות עכשיו, לחזק אותנו, את עם ישראל. אז בוא תספר לנו ככה בקצרה על שי הקדוש, הצדיק, שהציל כל כך הרבה, שלא נדע כמה, אי אפשר לדעת אפילו.
אמת, אמת ונכון. ישי נולד בגוש קטיף. אנחנו למעשה גידלנו את הדור הרביעי כבר בגוש קטיף. סבים וסבתות, הורים משני הצדדים. ולמעשה מגוש קטיף אחרי הפינוי כבר יצאנו משם. וישי היה אז בגיל 3. ואחרי 19 שנה חזר ולהילחם על העוטף, על עוטף עזה.
איפה גרתם בגוש קטיף?
אנחנו שהתגרנו במושב קטיף, סבא וסבתא בנבט קלים, גני טל, עצמונה, משפחה ענפה והגוש, אורשית, סבא שהקים את הפלמח.
כל ה-20 שנה האחרונות, הילדות, הבגרות של ישי, היו על סיפורי הגוש.
כן, ישי גדל והתחנך גם בתלמוד תורה זיברמן, לאחר מכן בישיבה תיכונית יד קו בקריית ארבע, לאחר מתכן, מה שנקרא, קצת בישיבה בסדרות, והתחיל את המסלול הצבאי שלו ביחידה הרב-ממדית, והמשיך בגולני, ובשלושה חודשים האחרונים היה מה שנקרא בנחל עוז.
כן. מה אנחנו יודעים על השעות האחרונות שלו?
אנחנו יודעים שישי וכל צוות הפלחוד שבגדוד, החל מהשכם בבוקר, מתחילת האירוע, מה שנקרא, הגענו בגופם בצורה בלתי נתפסת, לחמו בקרבות פנים מול פנים, יצאו, לחמו כל עוד, מה שנקרא, כמו שציינת, עד נשמתם האחרונה או עד הכדור האחרון לכל אחד באשר הוא היה, בנקודה שהוא היה. רוח לחימה שאני באמת לא יודע, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים היינו גם הצבא, אבל מספר כזה של שעות מול מעטים, מול רבים, רוח של לחימה, רוח קרב, הביא את כל הערכים השורשיים, מה שנקרא ביחד, ולצערנו הרב, אנחנו יודעים גם את התוצאות, אבל אנחנו גם יודעים שהם עשו את כל מה שהם יכולים.
ובשעות האלה נמצאים במקום כל כך גדול וגבוה, ובזכותם הרבה אנשים חיים, וכן, אין מילים, אין מה לומר.
כן, אני, נכון, אני יודע גם שכשישי וחבריו הגענו, הם לא בחרנו בשום סוג של אוכלוסייה על מי הם מגינים ועל מה הם מגינים ועל הכל, עמדו בחזית עבור כל עם ישראל, ואני חייב לציין שזכינו בשבעה, אני כל הזמן אומר, לראות בין כל המנחמים את כלל עם ישראל, אנשים שאנחנו לא מכירים, חסידות קרלין וחסידות גור, במכתבים מהדמורים, מכתבים מכל עם ישראל, תמיכה מלאה, מכל, אנחנו רואים את האחדות, אתה יודע, ישי סימל סוג של אחדות שיחד שבטי ישראל, כנס בתוכו את כל עם ישראל, וזה היה גם ישי שלנו, שידע לאהוב אדם באשר הוא, ולא משנה, בגובה העיניים, ידע לקרב, ידע לחזק, וזה ישי שלנו. אז בימים האלה אני חושב שכולנו, כולנו, אני חושב שהניצחון של המלחמה הזאת תהיה כשהיא תיגמר בעזרת השם ננצח, וזה האחדות שתישאר בעם הזה. זה יהיה הניצחון המלא.
זה הפצע שאנחנו כל כך מדברים עליו כל הזמן, שחייב להגליד, ואנחנו חייבים להיות אחד למען השני. אנחנו רואים את התמונות ואין משהו אחר חוץ מלהתאחד. זה לא משנה חילוני, דתי, חרדי, ימני, שמאל, צפון, דרום, כל יהודי.
לגמרי, לגמרי. אני ציינו גם לוחמים לצד המלים בתורה, אנשי חסד, כולם, כולם ביחד. זה האחדות שלנו, זה הניצחון שלנו. זה עם ישראל.
לגמרי. ישי פיטוסי, שם יקום דמו, ואנחנו
אמן. אני ברשותך רוצה, ברשותך, אני בתור אב שכול, שעבר כבר שבועיים מהשכול, חייב לציין. ואני אומר את זה למה שנקרא להוקיר תודה לכל אנשי זיהוי החללים, אנשי זקה, שאני יודע, אין לאנשים מושג איזה מסירות נפש קורית שם, איזה מסירות נפש בקרמיות האלה, ואני אומר לך, בתור אב שחיכה לגבור את הבן שלו, כמה הם עשו וכמה הם עושים, מה שנקרא, לא לחלל את המתים. לעשות כל מה שהם יכולים. וזה ועוד אמת, חסד של אמת.
ויש הורים שעדיין מחכים, ויש משפחות שהמתינו שבועיים, ויש זה קושי שאדם מן הצד, אין לו מילים, אין מה לומר, אין במה לנחם, אבל אנחנו חייבים לדעת שבצד השני יש אנשים, ואני מהיכרות אישית אומר את זה, מוסרים נפש על העניין הזה 24 שעות, עובדים בלי הפסקה, ו מיד גם לדבר על הנושא הזה קצת בהרחבה. איציק פיטוסי, שתראו מהיום רק שמחות, שנראה ביחד בניצחון של עם ישראל.
וחיזוק, חיזוק לכל עם ישראל. תודה.
אמן, אמן, אמן. תנוחמו מן השמיים, כולנו איתכם.
אמן. תודה.
בשורות טובות, תודה. עכשיו אנחנו עם הדוקטור חן קוגל, שלום לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב. הפתולוג, השם שלך מוכר. מפיגועים, מתאונות דרכים, מכל מיני פרשיות פליליות כאלה ואחרות. ראית הכל, נכון, בחיים? ראית הכל למעשה. אתה האיש שראה הכל.
חשבתי עד לא מזמן שראיתי את הכל, אבל אני 31 שנים במקצוע, ומה שראיתי בשבועיים האחרונים אני לא ראיתי אף פעם. אז הדעת איננה יכולה להעלות את מה שאנחנו ראינו במכון לרפואה משפטית, יחד עם חברנו אנשי זקה, אנחנו, אין מילים לתאר את גודל המפלצתיות ואת גודל הזוועה וחוסר האנושיות, שאפילו חיות לא מתנהגות כך.
כן, רק נסביר למאזינים שאתם במכון לרפואה משפטית עסקתם בזיהוי האזרחים, וצהל עסק בזיהוי החיילים, כשבתווך מה לעשות לצערנו, נכפה עלינו גם להתמודד עם גופות של נאצים, ומחבלים שהשתרבבו ככה לתוך המסעיות וארונות הקירור וחדרי הקירור, אבל זה פחות או יותר החלוקה. עכשיו, תסביר לנו למה התחום האזרחי היה יותר ארוך, יותר קשה, חוץ מהמספרים שהם היו פי כמה וכמה ממספר החיילים, באיזה קושי נתקלתם שם?
אז קודם כל אני חייב לומר שאנחנו ראינו רק את הגופות שהיה קושי מאוד גדול לזהות אותם. ואני אסביר מדוע יש הבדל גם בין חיילים לאזרחים. משום שכל אחד שמתגייס לצבא נותן טביעת אצבע עם מתגייסו, ונותן גם דגימת דם שיפיקו ממנה
דנ"א. וגם צילומי שיניים, כן.
וגם צילומי שיניים, ולכן יש מאגר נתונים, ועליו מתבסס הזיהוי. כל הזיהוי מתבסס על זה שלוקחים נתונים מהמת, ומשווים אותם לאותם נתונים באותו אדם כשהוא היה חי. וברגע שיש מאגר נתונים מהאנשים בחיים, הרי אין בעיה לשוות אותם למתים. אצל האזרחים אין הדבר דומה. ואין מאגר שידוע, אלא אם כן למישהו יש מרשם פלילי כמובן. ולכן להרבה מאוד אזרחים אין את זה, בוודאי אנשים זקנים או ילדים.
יש את המאגר הביומטרי רק נאמר, שמשרד הפנים, שהוא לא לשימוש.
הוא לא לשימוש, אסור להשתמש בו, אסור להשתמש בו. ולכן אנחנו, הקושי הוא הרבה יותר גדול. במקרה הזה היה גם קושי נוסף, אני לא רוצה כמובן להגיד דברים קשים למאזינים.
אנחנו גם לא רוצים להיכנס לכל המקומות האלה.
לא, לא ניכנס, אני לא יותר תיאור גרפי, אבל מצב הגופות היה כזה שהקשה מאוד על הזיהוי שלהם, והמצב הוא גם, איך אני אומר, שיש אנשים, יש נעלמים שונים, יש אנשים שלא מוצאים ולא יודעים אם הם בעזה, או שטרם מצאו את גופתם. יש אנשים שהם עובדים זרים, שחלקם הם בלי רישיון בארץ. ולכן אין לך נתונים מהם. ואנחנו לא יודעים אפילו לפעמים את מי לחפש.
אין משפחה בצד השני שתביא DNA מטעמה כדי להשוות למשהו.
בדיוק. יש מקרים שאנחנו לא מצליחים להפיק DNA בגלל המצב הקשה של הגופות. המעבדה שלנו עשתה יותר מ-860 מקרים של פרופילים של DNA, והצליחה להפיק, אבל לא את כולם אפשר. וזה קשה.
וואו, וואו. תגיד, יש לך, אתה בעל שם בינלאומי בתחום הזה של פתולוגיה, ואתה מסתובב גם בעולם מתוקף תפקידך. אתה עושה שימוש במה שראית מבחינת הסברה? מדברים איתך מכלי תקשורת בעולם?
כן, אז בהחלט זאת הפעם הראשונה שהמכון לרפואה משפטית פתח את שעריו לעיתונות הזרה, והביא כתבים זרים לראות את מה שאנחנו רואים שם. כמובן, לא נתנו להם לראות סימנים מזהים, גם אי אפשר לראות, אבל אי אפשר. והם לא יכלו לעצור את דמעותיהם. הם פשוט התפרקו, אנשים שם, כתבת אחת התעלפה, הם לא יכלו לעצור את דמעותיהם. גם אני לא יכולתי לעצור את דמעותיי, אני חייב לומר, ולא רק אני. אבל מה שעשו לנו זה רק משתווה למה שעשו הנאצים, ואני חושב שלמדנו לקח, עם מי יש לנו עסק.
כן. אתה יודע, מדברים על זה שצריך להקים יד ושם אחרי האסון הזה. איזשהו כן. אתר הנצחה כן. פרטני, בדיוק כמו לנרצחי השואה, למען נזכור כן. ונדע את המעשה הנאצי הברברי שעשו בנו הפורעים האלה. מישהו תיעד את מה ש... אתה יודע, חוץ מלראות ולטפל ולשמור על כבודו של המת, מישהו כתב, מישהו...
כן. אצלנו כל גופה שהגיע, כל מנוח, כל נרצח שהגיע אלינו, אנשים האלה שמתו על לא עוול בכפם, אנשים האלה כולם, אנחנו תיעדנו בתצלומים את הפגיעות בהם, ואנחנו גם תיעדנו בכתב את הפגיעות בהם, ואנחנו מתכוננים גם להציג את זה בפורומים בינלאומיים, ואני גם הזמנתי רופאים מחוץ לארץ, כדי שלא יגידו שאנחנו מוטים, כן. ושאנחנו
מכסים על עצמנו.
משקרים, או שאנחנו משקרים, כמו שהיה באיזה ערוץ ערבי, שאנחנו הראינו איזה מישהו, לא אנחנו, הוציאו תמונה של אחד
הנרצחים. כן, עשו על זה פוטושופ, ואמרו שבכלל זה עצמות של כלב.
כן. ואז אני רוצה שיבואו הרופאים מחוץ לארץ, ויראו ויגידו זה לא כלב. כי לנו הרי לא יאמינו, יגידו שאנחנו בעלי אינטרס, אבל הנה, רופאים אובייקטיביים מחול שהגיעו ושהסתכלו.
לא יאומן, אתה יודע, תוך כדי שאתה אומר את הדברים, אני שואל את עצמי, לאן הגענו? כלומר, אנחנו צריכים להוכיח
כן.
כזה דבר, ולשם הגענו זה. זה פשוט לא נתפס.
זה, בעיה נוראית שאנחנו, מאז ומעולם היהודים היו נרדפים, וגם עכשיו שאנחנו קורבנות, אז מסרבים להאמין לנו שאנחנו קורבנות.
איש חזק כמוך, חווה עכשיו דברים אחרים?
כן, זה קשה, בוודאי שזה קשה, זה לא דבר שאני רגיל, ותראה שאני עושה את העבודה בחדרים למטה אצלנו במכון, אז אני מסתכל על זה בצורה קרה ומנותקת. רפואית, מדעית. כן, כן, נכון, אבל כשאני מדבר איתך ועם מאזינים, ואני פשוט זה מעלה את הסיפורים שמאחורי זה, את האנשים שהיו שם, זה אנשים שהיה להם חיים והיה להם משפחה, ו... הם נרצחו בגלל שהם יהודים שגרים בישראל. בגלל זה הם נרצחו. Okay. ואתה שומע את זה.
זה הבעיה שהרוצחים האלה הם פשוט כאלה ברברים, שהם לא הבדילו בין יהודים, בין תאילנדים, לבין תינוקות, נשים, מבוגרים, גברים, קשישים, נחה, בריא, חולה, חייל, נכון. אזרח. פשוט כל, בין, כל תמותה, כל... כל מי שיש לו דם בברידיו, כולל בעלי חיים, הם פשוט עטו עליו בצורה רצחנית שאי אפשר להגדיר ולתאר.
אין מילים, חיות לא מתנהגות ככה. חיות בוודאי שלא בני תמותה. באנוש, סליחה. חיות לא מתנהגות ככה.
הדוקטור חן קוגל, מנהל אבו כביר, יחידה לזיהוי חללים והרפואה המשפטית, אנחנו בכלל לא יודעים עדיין להקל, ובטח שאתה מדבר אנחנו לא יודעים להכיל. עוד יבואו ימים ונוכל להיפתח לזה יותר. תודה רבה.
אנחנו מקווה שנדע ימים טובים, בשורות טובות, בשורות טובות.
תודה.
ביי.
נצא להפסקה.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
ולפני שנמשיך, הודעת דובר צהל לפני דקות אחדות. לוחם צהל נהרג, ושלושה לוחמים נוספים נפצעו. בפעילות מבצעית בשטח רצועת עזה במרחב כיסופים. קובי פינקלר כתבנו. שלום קובי, זה בהמשך לאירוע שדיווחנו עליו היום.
כן, קודם לכן לא יכולתי לפרסם את דבר מותו של אותו לוחם ושלושה שנפצעו. אכן צהל באמצעות טנק ודחפו עובדים בשטח ממערב לגדר המערכת, גם כדי לזהות או לאסוף גופות, גם אמצעים נוספים, גם להרחיק את המחבלים. טיל נונטט שנורה לעברם פוגע בטנק ובכלי ההנדסי, כתוצאה מכך כאמור לוחם צהל נהרג. עוד אחד נפצע באורך בינוני, שניים נפצעו באורך קל, כולם טופלו, הפצועים טופלו במקום. הודעות נמסרו למשפחותיהם, תנחומינו הכנים.
כן, לא קל, לא פשוט, שיהיה בשורות טובות, עוד חלל במלחמה הקשה הזו. קובי פינקלר, תודה לך.
ערב טוב.
אנחנו עם שר התפוצות ושר ההסברה, מיכאי שיקלי, שלום וערב טוב.
שלום, צריך לדייק, אין לי מינוי פורמלי. אין משרד הסברה סגור, נסגר, אבל משר התפוצות.
אני חושב שכל השרים צריכים לעסוק עכשיו בהסברה, לא?
לא, אנחנו, אני בא מסביר, משרד התפוצות, מתוקף החלק שלו, במה שנקרא מאבק באנטישמיות ב-BDS, בנה לכתחילה, כבר לפני כמה חודשים, חמל שעוסק בעצם בתחום הזה. את החמל הזה איחדנו ביום הראשון ללחימה, יחד עם מטה משרד ההסברה במשרד רוה"מ, ואנחנו פועלים בצורה משותפת. עד כה נחשפו לתכנים שהמשרד הפיק, יחד עם מטה משרד ההסברה במשרד רוה"מ, למעלה מ-150 מיליון בני אדם. מעבר לדבר הזה, אנחנו, יש לנו חמל שמתקשר עם העיתונות הזרה בסדרות, מארח למעלה מ-100 עיתונאים מדי יום שמקיימים סיורים בסדרות וביישובי העוטף, על פי רוב מגיעים למתחם רעים ולבארי. ובנוסף על הדבר הזה, אנחנו בעצם עובדים בממשק הדוק עם כמה מיזמים אזרחיים פורצי דרך שמסייעים לנו להתגבר על חסמים מאוד מאוד משמעותיים בהקשרים של טכנולוגיה, כי הרבה מאוד מהתכנים שמבקשים להביא אל העולם נחסמים ברשתות החברתיות, וצריך למצוא אופנים להגיע בצורה חכמה לקהלים רחבים. זה חלק אחד.
רק נאמר שאנחנו בעניין הזה של הסברה מעטים מול רבים.
החלק השני שהוא לא פחות חשוב, זה בעצם רכבת אווירית של משלחות, של משפחות החטופים, משפחות הנרצחים. כרגע יש משלחת ראשונה שנמצאת בלונדון בעצרת ענקית שהתקיימה ממש עד לפני כשעה קלה בכיכר טרפלגר, פוגשים חברי פרלמנט, פוגשים את, יש מסיבות עיתונאים עם התקשורת המקומית, וכמובן ראשי הקהילה היהודית. אלה המאמצים המרכזיים, מאמצים אינטנסיביים, שאני בטוח שיסו פרי ויסייעו לנו לאפשר לכוחות הביטחון להשלים את משימתם במינימום לחץ בינלאומי.
כמה אנשים עובדים במערך הזה, בסוף, מטעם המדינה? כי הרי יש כל מיני מסבירנים על דעת עצמם, יהודים מכל מיני מקומות בעולם, כל אחד מתגייס, עושה
כל
משהו לכל.
אני לא הייתי, לא הייתי מזלזל במסבירנים על דעת עצמם.
ברור שלא.
הפעילות שנעשית ביוזמה אזרחית מביאה הישגים משמעותיים מאוד. יש לא מעט אזרחים שפועלים בצורה עצמאית ומייצרים אימפקט אדיר ברשתות החברתיות. מעבר לאנשים שעושים את זה ברמה הזאת, יש גם מטות של, יש חברות הייטק שהתאגדו ומייצרים פעילות הסברה, יש הרבה מאוד פעילות אזרחית. מטעם המדינה יש בעצם את החמל האחוד, מטה משרד הסברה, משרד רוה"מ ומשרד תפוצות, יש מחלקה שעוסקת בתחום הזה במשרד החוץ, ישנו דובר צה"ל, פלוס דובר צה"ל בשפה האנגלית, העמודים של, של דובר צה"ל בפני עצמם, זה אופרציה שלמה ומשמעותית מאוד בתוך, בתוך האירוע הזה, מכיוון שבסופו של דבר, האינפורמציה על כל אירוע צבאי היא בראש ובראשונה, מי שיש לו את המידע הכי מדויק זה הצבא עצמו, לכן הם גם שחקן מאוד משמעותי באירוע כזה. ואם אני לוקח בצורה פורמלית, אתה מדבר על, אתה מדבר על מערך של כמה מאות, ובלא פורמלי, כולל האוכלוסייה האזרחית, אתה מדבר על אלפים שעוסקים בתחום הזה.
כן, וזה עדיין מעט מעט מול כל כך הרבה שקרים וחושך ומוסלמים.
נכון, צריך להבין, צריך להבין שמול מדינת ישראל לא פועלים הפלסטינים, מול מדינת, הפלסטינים לבדם, מול מדינת ישראל פועלת איראן על כל משאביה ויכולותיה, מול מדינת ישראל פועלת קטר עם אל-ג'זירה על כל משאביה ויכולותיה, אנחנו מדברים על מדינה חזקה, עוצמתית מאוד,
עשירה מאוד,
מבחינה כלכלית, מבחינה כלכלית, ובעיקר מבחינה תקשורתית, טכנולוגית, הדברים הם מאוד מאוד מתוחכמים, אנחנו מדברים על
אל-ג'זירה בישראל ייסגר או לא ייסגר?
אל-ג'זירה בישראל כבר נסגר, אבל צריך להיות מאוד מדויקים וחדים, מעבר לסיפור של לסגור פה את הנוכחות, את המשרדים, ולסלק מכאן את הכתבים של אל-ג'זירה, שזה דבר שהושג, צריך להבין שחלק ניכר מהתקשורת של אל-ג'זירה נקלטת באמצעות תקשורת לוויין, זאת אומרת, גם אם סילקת אותם, עדיין קולטים את,
עדיין קולטים אותם בכל מקום בעולם.
קולטים אותם, עדיין קולטים אותם, ופה זה
מצליח מהמצלים אחרים. עזוב, הם משדרים ביוטיוב, נו, מה?
כמובן, זה בסדר, אני מדבר איתך על שידור לייב בעצם של הרשתות.
טוב, בוא נדבר בעצם על המערכה עצמה שבה אנחנו נמצאים, השר שיקלי. אני לא נכנס לשאלה מתי ייכנסו, לא ייכנסו, כי אני לא איש צבא, ואני לא יודע מה המדינאים רואים, יודעים, והשיקול מונח אצלהם, ואנחנו כאזרחים עושים כל מה שאפשר כדי שאם זה יקרה, מתי שזה יקרה, שזה יקרה הכי טוב שאפשר. אני רוצה לשאול אותך באמת על, על העצבים הרופפים שלנו כאזרחים. אנחנו מנסים להתאחד, אבל הזמן הזה שוב פעם מפלג. אתה מנסה לשמור על אופטימיות ואוטוטו יקרה משהו והוא לא קורה. מתיחות מחיזבאללה. אתה יודע, מה אתה כשר בממשלה יודע שאנחנו לא או רואה שאנחנו לא?
א', אני יודע ואני רואה וחווה שיש לנו בשטח כוחות שמרמת החייל ועד לרמת מפקד האוגדה ומפעלוף הפיקוד, עם כל המכה הקשה שספגנו בראשית הלחימה, נחושים, נעולים וחדורי מטרה, מבינים את גודל השעה, ועם הכוח הזה, והלוואי ואפשר היה להתמקד מעט במה שקורה בשטחי הכינוס, להביא את הרוח של הלוחמים, רוח איתנה, רוח איתנה עם מורל גבוה, עם הבנה של גודל השעה והתגייסות מטורפת, והרוח הזו היא הרוח שתכריע. לנו בעורף, שאנחנו צופים בטלוויזיה ושומעים על עוד חלל, ואנחנו, יש לנו למעלה מ-200 איש מוחזקים בשבי חמאס, זה קשה, זה יותר מקשה, זה יותר מקשה, והלב שלנו נקרא לגזרים, אבל כשאתה מגיע לחזית ורואה את הלוחמים, ואת האמונה שלהם בצדקת הדרך, ואת הנחישות שלהם להכריע את הברברים, את החמאסניקים הארורים, אתה יודע שהמאבק הזה יוכרע. וכשאתה רואה גם מה קורה בחזית הצפון, הכוחות שם דרוכים כמו קפיץ, וכל כמה שעות גם מסכלים עוד חוליה ועוד חוליה בעבודה יוצאת מגדר הרגיל של חיל אוויר ושל כוחות קרקע שנמצאים שם בשטח. אפשר, תראה, עכשיו בעת הזאת לבוא ולהיכנס למוד תלונות ולמוד דברים
כאלה. כן, לא, ברור, אנחנו לא שם. מי השם? מי הזה? נתניהו צריך להגיד לקחת אחריות.
אני אומר דבר אחד פשוט. אני מציע דבר אחד לעם ישראל בעת הזאת. לנשוך שפתיים ולהיות ממוקדים אך ורק במשימה אחת. והיא לרסק את האויב, לרסק אותו. ואחר כך נתפנה לתחקירים ולהפקת לקחים ולהסקת מסקנות ועוד כהנה וכהנה, ואפשר גם אז יהיה לריב את כל המריבות הפוליטיות שרוצים. כרגע המריבות האלה זו טעות, זו טעות, זה להוציא אנרגיה לריק על דברים שאין אין לוקסוס לזה בזמן מלחמה.
כן, טוב, אין מה להוסיף. אני חושב המסר הכי חזק שצריך לחזור ולשנן אותו ולומר אותו, להתאפק, לסגור את הפה, לסגור את השפתיים, פשוט להתאפק.
ממש ככה, לשים כדוד המלך.
יש לנו
המלך.
פה 1400 נרצחים.
תכריע כמה התחתי ולא מעדו קרסולה, ירדופו איבאי והסיגם ולא אשוב עד כלותם.
כן. תודה, תודה על הדברים כאן, השר עמיחי שיקלי. תודה ושיהיה בהצלחה לעם ישראל, בעזרת השם. תודה. בשורות טובות. אנחנו עם אילת שינער, שלום וערב טוב.
שלום, אני לך למאזינים ולמאזינות של רדיו כוחי.
סמנכ"לית שירותי אדם במד"א?
אכן.
אנחנו שומעים באמת על היקפים אדירים של תרומות דם בכל המגזרים ובכל הארץ. צריך עוד דם?
קודם כל, אני באמת רוצה לציין את ההירתמות המדהימה, המדהימה של כל עם ישראל, בכל הרמות, בכל מקום שאליו הגענו וקראנו. כי מלאי הדם בפרוץ המלחמה בסוף חגי תשרי היה נמוך, והיינו צריכים להעלות אותו במהירות לרמה הנדרשת. כרגע אנחנו במלאי סביר. אנחנו כן לא יודעים מה ילד יום ומתי, ולכן אנחנו בעצם צריכים לשמור על כוננות מאוד גבוהה. להמשיך להטרים אנשים בעיקר בעלי סוג דם O, כדי שיהיה לנו מספיק לספק דם לכל בתי החולים ולצהל ככל שידרש.
אז להמשיך להטרים, כלומר, אני מבין בין השורות שלא חסר דם, אבל צריך במלאי לכל מיני מקרים. אנחנו בתחילת מערכה שאנחנו לא יודעים מה ילד יום. זה הרעיון.
לגמרי, לגמרי נכון. אנחנו במלאי טוב, אבל כאמור, אנחנו לא יודעים מה ילד יום, אנחנו לא יודעים כמה דם נצטרך יותר, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערניים. ובאמת אנחנו מתכננים התרמות לטווח ארוך בכל המגזרים, כולל דרך אגב במגזר מאוד חשוב שזה הישיבות החרדיות, שנענים תמיד לכל בקשה שלנו בצורה יוצאת מגדר הרגיל.
אז אם יש לנו עכשיו מאזינים קבוצות, כמו ישיבות, כל מיני איגודים, גופים, מקומות עבודה מרוכזים, מהי הגדרה של קבוצה מעל 100 איש?
אנחנו בעצם מנסים לרכז את ההתרמות במקומות שנהיה מאוד יעילים, ואפילו מדברים על 200 ועל 300 איש לאתר, כדי לא לפצל את הכוחות.
לאן פונים, אם אני מצליח לארגן עכשיו קבוצה של 200 איש? מה, עם מי אני מדבר?
הכי טוב לפנות דרך האתר של מגן דוד אדום להתרמות הדם, למחלקת ההתרמות שלנו, ואז למסור את הפרטים או להשאיר פרטים, ואנחנו נחזור אל הפונים כדי לארגן את התרמות הדם. כמובן, קודם כל, בהתאם
להחלטת פיקוד העורף. אם יש לכם
האורך,
סוג דם O, אז פשוט תקומו עכשיו וכנסו לאחד מסניפי מגן דוד אדום בארץ ופשוט תתרמו דם.
לא לסניפים, אבל לאתר.
לאתר,
כי אוקיי. אנחנו לא מקיימים את זה בסניפים, כי הסניפים הם קטנים יחסית. לא, אלא גם באתרים לבעלי, גדולים
גם לבעלי סוג דם O?
נכון, נכון.
אוקיי, אוקיי.
לפנות אלינו, אנחנו נבוא, נארגן התרמה, ניזום התרמה, ואז נשמח לקבל את כל הפונים.
אז כל מי שיכול עדיין לארגן עוד קבוצות, ישיבות, בכל מיני מקומות, כמובן אנחנו לא מדברים על ישיבות קטנות, לא על הגיל הצעיר, מעל גיל 18, יכולים להתארגן, לכתוב באתר מדע על התרמות דם, על התארגנות של קבוצה של 200, 300, 400 בחורים, ויבואו לקחת דם, מצווה מאוד גדולה, וזה גם בריא. זה גם בריא לרוב האנשים.
אנחנו גם מאפשרים הפעם רישום, כך שאנשים לא יצטרכו לחכות בתור שעות, אלא רישום באתרים, ואז באמת אנשים באים, תורמים ופונים לדרכם.
סמנכ"ל שירותי הדם במגן דוד אדום, אילת שנער, תודה רבה ובשורות טובות.
תודה רבה ואכן בשורות טובות לכולנו. תודה.
אמן, תודה. עכשיו אנחנו עם הרב ישראל גולדווסר, שלום וערב טוב.
וברכה, ערב טוב ומבורך.
שאלות של ילדים. אבא ככה היה בשואה, אבא מה עשו להם? אבא למה יש הזקות? אבא אז מי יציל אותנו? מה עושים עם זה?
יש חלק אחד שכמובן חייבים לשמור על הנפש הרכה שלהם, ושאם ילד מגיע לרמה של סיוט ושל פחד, אז ברור שזה יכול לפגוע לו גם בעתיד. בכל זאת זה שנות הבניין בגוף ובנפש. כשזה לא ברמה של טראומה, ילדים משום לוקחים דברים אפילו יותר בשוויון נפש ממבוגרים. אדם מבוגר, איך חז"ל אומרים שלא מורידים לפני התיבה אלא מישהו שיש לו בנים, כי אז הרגש מפותח אצלו, הוא לוקח ללב. אמא שחושבת על אמא שילדה נלקח, לא מסוגלת לישון בלילה. לילד אין את זה, הילדים יותר אטומים. ושוב, אני בזהירות, כשזה מגיע חלילה לטראומה, לפחד, לסיוט, זה נורא והיום, אבל הרגש לא קיים אצל הילדים. כשהצלחנו להימנע, כשהצלחנו להציל מהחלק של הפחד, אז יש הרבה הרבה ערכים שאפשר וצריך להטמיע בימים האלה. אמונה, ערבות הדדית, אכפתיות, חסד. לא יכול להיות שיעברו כאלה ימים נוראים, ורק ניקח אותם או לדיכאון או לאובססיה של להתעדכן בחדשות. קורה משהו לעם ישראל, וכמו שאתה אומר, מה היה בשואה? אנשים תמיד שואלים, בתקופת השואה, כשבפולין נרצחו אנשים, מה עשו היהודים בהונגריה, כשבאירופה עלו בלהבות, מה עשו יהודים באמריקה, גם אנחנו נשאלת את עצמנו, גם בנינו ישאלו אותנו, בעוד עשור, מה עשיתם בשבועות הקשים האלה. לא יכול להיות שנעביר אותם רק בלהתעניין מה קורה, או בלנסות להתעלם. גם אנחנו וגם לילדינו, להסביר עוד פעם ועוד פעם, אלוקים עשה שירו מלפניו, הבורא התברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים. המצב הזה הרגיש יכול להטמיע הרבה הרבה ערכי אמת.
אתה אומר באמת דברי טעם, הרב גולדווסר, אבל בסוף יש הרבה מאוד הורים שאתה יודע, הם בעצמם, לא הייתי אומר משהו עדיין בתוכם, אנחנו בני אדם בסוף. וזה לא מי שאתה יודע, קצת חושש או פוחד או מביע חוצה כל מיני חששות, אז הוא אומר שיש בו איזה משהו ילדותי, חלילה, כי כל בן אדם מתמודד אחרת. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל גם על ההורים עצמם. עזוב רגע מה אנחנו אומרים לילדים ואיך אנחנו מראים להם ומה אנחנו משחקים לידם או חושפים אותם או לא חושפים אותם. איך אנחנו, הבוגרים, קודם כל בעצמנו יוצרים את החוזק הפנימי שלנו שממילא ישליך גם החוצה לכל הסביבה?
ברור שהאדמה רועדת מתחת הרגליים, ברור שאיבדנו איזושהי משענת, איזושהי קונספציה שבנינו עליה, שהרגשנו הכל בסדר, התרווחנו בקרוסאות, הימין בשלטון, הציבור החרדי בקואליציה, גדר חכמה בעזה, הרבה דברים שהרגשנו, הנה הכל בשליטה, נעבדו. אבל לחזור ולהיאחז בהם בכל הכוח, לחזור ולומר הכל בסדר כי אנחנו ניכנס בהם, כי אנחנו ננצח אותם, זה באמת לחזור על הטעות פעם שנייה. אם יש משהו שאנחנו אמורים לקחת מהימים האלה, זה הישענות אמיתית על אבינו שבשמיים. וזה לא פעם ראשונה ושנייה שאנחנו עושים את זה.
אמונה, בלי אמונה פשוטה, טהורה, אמיתית, הבנה מוחלטת, אבסולוטית, פנימית, בהיגיון, בלב, בחשיבה, שהדבר היחיד שהיה ושיהיה פה לנצח, זה בורא עולם, שהכל מאיתו, והוא היחיד, שגזר עלינו את הגזרה ויוציא אותנו מהצרה, ורק הוא, בלי הדבר הזה אי אפשר באמת לצלוח את זה בצורה בריאה.
כי אני חושב שכל הדברים האחרים שנשענו עליהם התפוצצו לנו בפנים.
כן.
ובתקופות קודמות, כשנחלטנו לכאלה קונספציות, הייתה התעוררות עצומה. מלחמת ששת הימים, היה ניסים גלויים, וזה הביא המון המון התעוררות תשובה אצל יהודי ארצות הברית. בארץ לא. כי בארץ היו אחרים שלקחו את הקרדיט.
ומלחמת יום כיפור, הרבה אנשים כן התעוררו לתשובה וחזרו בתשובה ויהדות וכו'.
וגל התשובה, שתנועת התשובה שהיום היא קרוב, אני חושב שבערך 20% מבני הציבור החרדי לא נולדו כדתיים, הם או הוריהם.
הרב אורי זוהר בראשם, זכר צדיק לברכה.
כן, זה בעקבות מלחמת יום כיפור, זה בעקבות משבר אמון בדברים שעד אז שמחנו עליהם, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו.
מה שהקדוש ברוך הוא הביא לנו כאן לעולם עכשיו, זה בדיוק האירוע, הטריגר הזה, שנרגיש בדיוק את ההרגשה הזו, ונתעורר ונאחז ונהיה בריאים בנפש ושלווים ברוח, וזה מה שכמובן יסייע לנו גם עם כל הילדים והמשפחה, אין עוד מלבדו. הרב ישראל גולדווסר, תודה רבה על הדברים כאן, ערב טוב, בשורות טובות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסטיפלת, תודה לנתי שולמן בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. הקדוש ברוך הוא איתנו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הוא שומר על עם ישראל, והוא לא נם והוא לא ישן. הוא איתנו ואנחנו איתו.